בשתיים, ענת צריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, אחת על אחת. אני ענת צריג, יועצת ארגונית ופודקסטרית, נמצאת בפרק ב' של חיי התעסוקתיים. זמן של הזדמנויות להגשים חלומות, מאוויים, לצמוח ולשגשג. במסגרת זו יצאתי לפגוש נשים. נשים שעשו דרך, נשים שבאמצעותן אני מלקטת תובנות חיים. בכל פרק אני פוגשת אישה אחת לשיחה כנה וסקרנית. במידה ומצאתן ערך והאזנה לפרק, אני מזמינה אתכן לשתף אותו. היום אני מארחת לשיחה את פרופסור רונית קרק, אישה שנושאת על גבה את התואר הפורמלי פרופסורית. נראה כי ככל שמכירים את רונית יותר, מבינים כי הסקרנות, הלמידה והתרחבות הדעת הם מרכיבי חייה, במובנים השגרתיים והפחות שגרתיים. מבחינה פורמלית, רונית היא פרופסורית לפסיכולוגיה, בעבר ראשת המגמה החברתית-ארגונית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מומחית בינלאומית למנהיגות ומגדר, היא גם מייסדת מסלול לתואר שני של מגדר בשטח, המחבר בין עשייה אקטיביסטית לתיאוריה פמיניסטית, וחברת סגל נלוות בבית ספר למנהל עסקים באקסטר, אנגליה, נכון?
כן.
נשואה לצחי ואימא לשלושה ילדים, מתגוררת בערי ירושלים ומרבה לנדות, ובדיוק בעוד חודש תחגוג את גיל השישים. היי רונית.
אהלן.
יש משהו שהחסרתי בהצגה? האישה היית רוצה להוסיף?
לא, אני חושבת שזו הצגה מעניינת. תמיד מעניין לשמוע איך אחרים מציגים אותך. ואני מאוד שמחה להיות פה. סקרנית לשיחה איתך.
אני באמת יודעת שאת רבת פעלים, ובכל זאת ככה צמצנתי את העיסוקים שלך, אבל נראה לי שהתמקדנו בעיקר.
כן.
אז דווקא אני כן הייתי מתחילה עוד חודש עד בת 60. איך את עם זה?
האמת היא, התחלתי כבר לחשוב על זה, כי זה הולך ומתקרב כבר כמה חודשים. אני נהנית מזה. אני חושבת שיש משהו יפה בגיל עגול. אני חושבת שיום הולדת תמיד זה הזדמנות לחשיבה. כל גיל. בדיוק נזכרתי שכשהייתי בת 40, אז שאלו אותי איך זה להיות בת 40, אבל בדיוק ילדתי את ביתי השלישית, את כליל ממש חודש לפני, והרגשתי שזה, אוקיי, 40, 30, זה לא הרגיש לי איזה מעבר מאוד משמעותי, ובאופן כללי אני מאוד אוהבת שנשים מציינות את גילן, אני חושבת שהרווחנו אותו ביושר, אני חושבת שהגיל נותן המון משמעות להרבה דברים, ואני חושבת שאין שום סיבה שגברים יציינו את גילן וישתבחו עם השנים ונשים יתפסו כאילו השנים הן פועלות נגדן. אני חושבת שהשנים פועלות בעדנו, ומי שפריבילגית מספיק תזכה לחיים ארוכים. זאת אומרת, לא כולם זוכים לחיות חיים פעילים ארוכים. וגם תמיד מעניין אותי שיצא לי לעבוד עם הרבה נשים שתמיד סיפרו לי שאו שהם הגישו מועמדות לדברים ואמרו להם, את צעירה מדי, או שאמרו להם שהן מבוגרות מדי, ואני תמיד צוחקת שאצל נשים בעולם העבודה, את צעירה מדי, צעירה מדי, צעירה מדי, מבוגרת מדי, מבוגרת מדי, מבוגרת מדי.
אני לא בטוחה שזה כזה מצחיק אותי, את יודעת, רונית?
זה לא מצחיק, זה בדיוק דווקא העניין, שאיכשהו הגיל הפך להיות מאוד מאוד אישו, דווקא בהיבט המגדרי שלו. ואני חושבת שאנחנו צריכות לעשות מהלך הפוך של לנכס את הגיל שלנו ולהביא דווקא את הערכים של הגיל. ואחת הנשים כתבה שלו הצעירים היו יודעים איך זה מרגיש להיות בוגרים, אז הם היו דווקא שמחים על ההתבגרות שלהם. אז אני חושבת שיש משהו מאוד משמח ומרגיע בגיל, ולקראת גיל 60, באמת, ככה אני במחשבות, מה אני רוצה לגיל 60, איך אני רוצה לחגוג את זה, אני אשמח לספר אם זה מעניין.
זה ממש מעניין.
קודם כל, מהמשפחה ביקשתי טיול במדבר, עם לינה בשטח. אז באמת אחת הבנות משפחה המורחבת שאלה, זה באמת מה שאת רוצה? את לא רוצה להיות בסיקס סנסס במעלה שחרות? אמרתי, לא, אני נורא מתאים לי דווקא הפשטות של השטח, של ההליכה, של להיות במדבר, שזה מקום שאני מאוד מאוד אוהבת, ולהיות יחד עם כל המשפחה. מישהי הזמינה אותי לבוא, מישהי שאני לא מכירה טוב, לסדנת יורובדה בהודו, ואמרתי, וואו, זה משהו שאף פעם לא ניסיתי, אז אולי זה משהו מעניין לנסות. הייתי בהודו, זה כבר תהיה פעם שביעית שלי בהודו, אבל לא לסדנת יורובדה, אז תמיד מעניין אותי בכל גיל לנסות משהו חדש. ואחד הדברים שיש לי בראש שהייתי רוצה כמתנה, שהמשפחה שלי עוד לא יודעת, זה נחיל של דבורי בומבוס. זה דבורים, הדבורים השמנות יותר, הפלאפי האלה. יש לי 3 כברות בבית, אבל מלכתחילה רציתי דבורות בומבוס, ואמרו לי שהן לא נשארות, ואני מאוד אוהבת שהן מגיעות לגינה להביק את הצמחים אצלנו במושב. אז למשל, זה סוג המחשבות המאוד ספונטניות ולא כל כך מסודרות שיש לי סביב מה סוג הדברים שאני רואה בהם חשיבות בגיל 60.
כן, אבל זאת אומרת, החגיגה שלי היא בעצם מבטאת את כל הדברים שאני אוהבת בכלל לעשות, זאת אומרת, להיות לטייל, להיות בטבע, להיות עם המשפחה, לעשות דברים חדשים, שזה משהו שהוא מאוד מאפיין אותך, אם אני מבינה, כל פעם משהו חדש. אבל ככה דיברת על איזה חשבון נפש כזה, שתמיד זה בימי הולדת. אז את יכולה לשתף קצת מה זה החשבון נפש הזה?
ראי, קודם כל, סבתא שלי מהצד של אבא שלי חיה עד גיל 101. והיא בגיל 60 קנתה שטח בשכונת בית הכרם בירושלים, ולקחה אדריכל ובנתה בית מלון לבד. הבן זוג שלה נפטר 4 שנים קודם, וניהלה את המלון הזה עד גיל 90. וואו. היא מכרה אותו בגיל 90, והיא חיה עד גיל 101.
וואו.
הסבתא שלי מהצד השני, היא הייתה רופאה שעבדה בשיתוף עם סבא שלי. הם היו רופאים שעבדו בדרום אפריקה עם שבט זולו, ופיתחו תיאוריות על רפואה חברתית בקהילה, והיא נפטרה בגיל 92 בבריאות. ושתיהם היו מאוד צלולות. אמא שלי היא בת 83, והיא אישה מאוד מאוד מרשימה. היא הגיאוגרפית היסטורית הראשונה, פרופסורית לגיאוגרפיה היסטורית הראשונה בישראל, והיא כותבת ספרים ומאמרים, ומכירה את ארץ ישראל, ובעלות על קרקעות, והשלטון האוטומני, והשלטון הבריטי, והזיכרון שלה, היא זוכרת דברים שאני שכחתי מזמן. והיא גם מאוד מאוד פעילה, והיא גם כל יום הולכת לעשות ספורט, ויש לה הרבה, והיא גם משקיעה בבורסה, את הכספים של המשפחה, אחרי שאבי נפטר. אז כשאני מסתכלת קדימה, אני רואה בעצם הרבה אפשרויות, ואם את שואלת אותי על עצמי, אני משתדלת לחיות את חיי, ואני בדרך כלל חושבת שאני מצליחה בצורה שאם מחר אומרים לי, תקשיבי, נשארו לך 5 חודשים לחיות, אני אגיד, אני נפרדת בטוב. עשיתי את מה שרציתי.
זה ממש מרגש.
כן. אני מרגישה שלא ישאר, לא משאירה דברים, אולי זה קשור גם לאופי שלי, אולי זה קשור לזה שבגיל צעיר חשבו שיש לי אולי טרשת נפוצה, שתבר שיש לי איזושהי מחלה אוטואימונית אחרת, שהיא גם לא הכי חיננית, אבל אני חיה איתה מאוד בסימביוזה טובה, אבל המחשבה הזו שכשאני אגיע לפנסיה, אז אני אסע למקומות שאני רוצה, אז אני אהיה בקשר עם האנשים שאני רוצה, אז אני אשתה קפה עם חברות, אז אני אלך למופעי אומנות, אז אני אכתוב את המאמרים שמעניינים אותי או עסוק, בינתיים אני מחכה זה לא חלק מהסיפור של החיים שלי. זאת אומרת, הדברים ש...
מגיל צעיר זה ככה?
אני חושבת שתמיד חייתי ככה. כאילו, תמיד חייתי ככה שעשיתי את מה שעניין אותי. אני חושבת שזה גם אולי קשור לאיך שגדלתי, ולתמיכה שקיבלתי מהבית, אבל גם אנשים אמרו לי, טוב, עכשיו את פרופסורית, את לא צריכה לחקור תחומים שלא מעניינים אותך, בשביל הדרגה, כי אני כבר פרופסור מן המניין, זה הדרגה הכי בכירה. אני לא מרגישה ככה, אני מרגישה שתמיד חקרתי את הדברים שעניינו אותי. ברור שהיו בדרך שלבים שלא עניינו אותי, זאת אומרת, בתוך כל תהליך מחקר, צריך בסוף לכתוב ולעשות ריוויז'נס 100 פעמים, ולתקן ולכתוב את הרפרנסים, ולעשות עוד ניסוי ועוד ניסוי. זה לא שכל שלב הוא...
ברור, ברור.
אבל הפרויקט כפרויקט, או השאלות ששאלתי, או האנשים שעבדתי איתם, אז ועד היום, תמיד פרויקטים שהם קרובים לליבי, עם אנשים שאני אוהבת, עם משימות שגם אם תגידי לי, לא תשלמי לי עליהם, אולי אני אעשה אותם, גם אם אני אהיה בפנסיה, אני כנראה אעשה אותם, זה לא דברים שעשיתי אותם בשביל משהו אחר.
ומאיפה הרשות הפנימית הזאת לעשות מה ש... מה שאת רוצה, או מה שמעניין אותך?
קודם כל, זו שאלה טובה, אני לא יודעת עד הסוף להגיד, אני מניחה שזה קשור לילדות, שזה קשור למשפחה, לסבים שלי, להורים שלי.
למה את מתכוונת?
אני חושבת שהם מאוד האמינו בי. אני חושבת שהרבה הורים אומרים את זה, וכמובן לא תמיד מתכוונים לזה, ויכול להיות שגם הורים שלי לא תמיד התכוונו לזה, אבל היו אומרים, גם אם בסוף תהיה מפנה זבל, וזה מה שיהיה לך חשוב לעשות, אז זה בסדר. אני חושבת שאיכשהו היה לי הרגשה שיש לי הרבה אפשרויות בחירה. אני חושבת שגם הייתי פריבילגית במובן הזה. זאת אומרת, גדלתי למשפחה שהיא לא הייתה עשירה בשום צורה, אבל גם פעם יוקר המחיה בארץ וההזדמנויות היו מאוד מאוד שונות. ואז הרגשתי שיש לי איזשהו ביטחון, גם כלכלי וגם רגשי, לעשות דברים שמעניינים אותי. תמיד עבדתי לאורך כל חיי, עבדתי לפרנסתי, וגם הוריי תמיד עבדו, אבל איכשהו אני לא יודעת למה, אני רואה אנשים עם בדיוק אותם תנאים שגדלים עם איזושהי חרדה כלכלית או חרדה אישית. הרגשתי שיש לי מספיק גם היום, כאילו זה לא שאני לא אעבוד, אבל אני מרגישה שגם אפשר לעשות המון דברים במעט מאוד כסף, כמו ללכת לישון במדבר באוהל, שזה ישמח אותי הרבה יותר מלשלם, לא יודעת, $1,000 ללילה ב-Six Senses לשני אנשים. אז קודם כל מהבחינה הזו הרגשתי איזשהו ביטחון, וגם אני חושבת שהרגשתי, הייתי נכדה בחורה למשפחה מהצד של אבא שלי, ותמיד הרגשתי שיש הרבה סקרנות כלפיי, כלפי הבחירות שלי, כלפי הדברים שמעניינים אותי, אחרים אולי חווים את זה כלחץ, אוקיי? כי סבא שלי היה יכול לנהל...
זה הסיפור שאת מספרת לעצמך, נכון? זה לא כל כך משנה. כאילו.
לא, אני אומרת, סבא שלי הייתי, אצלנו במשפחה יש מוסד כזה שקוראים לו הסטאדי. הסטאדי זה חדר הלימוד, זה כמו חדר עבודה. אז בבית של סבא וסבתא שלי היה סטאדי, בבית של ההורים שלי הסטאדי, שזה בית, חדר כזה מלא ספרים ושולחנות, וגם שאנחנו בנינו בית במושב גבעת יערים, אז אחד החדרים היותר גדולים היו הסטאדי שלי, שזה חדר כזה כמו חדר משלה. חדר שאפשר, שהוא חדר שיש בו ספרים מכל התחומים, ושהייתי ילדה קטנה, סבתא שלי אז היה בכל זאת מבנה קצת יותר של אי שוויון מגדרי, למרות שסבא וסבתא שלי היו רופאים, היא תמיד הייתה ככה, היא הייתה מכינה משהו לכיבוד, והייתה אומרת לי, go to the study to talk to סבא. הם היו דרום אפריקאים. ואז סבא שלי היה יושב על כיסא כזה, מוקף בכל הספרים, שהיו גם ספרים על חקלאות, על פסיכולוגיה, על רפואה. הוא היה אפידמיולוג, שפעם זה היה כללה, היום אחרי הקוביד כולנו יודעים מה זה. אבל בעצם עסק ברפואה חברתית, ברפואה מונעת. והוא היה שואל אותי, so what are your plans? What do you think about life? כאילו שאלות מאוד גדולות, שאולי ילדות אחרות, יכול להיות שזה היה מלחיץ אותם. אני הרגשתי שהוא מאוד סקרן לדעת, כאילו מי אני, מי אני הולכת להיות, מה מעניין אותי, או הייתי באה הביתה ו... הייתי מדברת עם סלנג, אז אבא שלי אומר, רגע, מה זה המילה הזו? רגע, תסבירי שנייה. זאת אומרת, זה היה מין עניין בחיים שלי, בתוכניות שלי, במחשבות שלי. אז אני חושבת שהדבר הזה נותן, אז סבתא שלי הייתה מצטרפת לשיחה, ואני חושבת שזה נותן הרבה ביטחון. אז אם את שואלת אותי, מה נתן לי את זה, אז זה קצת שולח אותי לשם, והם באמת היו, הם עבדו באום, הם עבדו עם שבט זולו, הם היו אנשים אקטיביסטים, הם היו אנשים עם תפיסת עולם מאוד מאוד, של מאוד חשיבות של בריאות, ובריאות לכולם, וגם אם אנשים הם שחורים, או לבנים, או צבעוניים, ושל מעברים מדרום אפריקה, לארצות הברית, לישראל, עם נסיעות בעולם, זאת אומרת, באיזשהו מובן, אני כן חושבת שאני תוצר של ובמובן הזה אני כן פריבילגית, כי אני חושבת שאני השתמשתי בהזדמנויות שהיו לי, אני תמיד עבדתי קשה, תמיד הייתה לי מוטיבציה, תמיד הסתקרנתי, לא ויתרתי לעצמי, אבל אני כן תמיד מודעת לזה, שיכולה הייתה להיוולד ילדה ברהט, שהיא סקרנית כמוני, והיא חכמה, ויש לה מוטיבציה, ויכול להיות שלא היה לה את מבנה ההזדמנויות שיש לי, ואולי זה גם קצת יסוד האקטיביזם שלי יושב על המקומות האלה, על ההבנה שזה לא רק אנחנו, יש פה גם מבנה חברתי של סוג מסוים של פריבילגיות, אבל עם הפריבילגיות באה גם אחריות.
זאת אומרת, מהרול מודל זה שלך, שם ינקת את האחריות החברתית שאת, ואת הוקרת התודה גם, את מדברת, כן. את בהודיה.
נכון.
וגם פיתחת איזושהי אחריות חברתית, ואת באמת פעילה בעמותות של, נכון, שוויון הזדמנויות.
כן, כן. אני הייתי בעבר הרבה שנים בקרן אברהם, לדו-קיום יהודי ערבי בהנהלה, וגם בייעוץ לקרן. הייתי מעורבת בעבודה שווה לשוויון הזדמנויות של נשים בעולם העבודה, וגם הרבה בעולמות של אומנות, שזה פשוט האהבה שלי לתרבות בסטודיו משלך, בפסטיבל סרטי נשים רחובות, שהיום זה פסטיבל סרטי נשים ירושלים, ושציפי מזרחי שיסדה את סטודיו משלך, שהייתה סטודנטית שלי במגדר בשטח, אני זוכרת שמיינו, אז היא הייתה שולחת לאומניות את העבודות אומנות, ולי את הקורות חיים. הייתי אומרת לה, לא, ציפי, אני פה בשביל האומנות, תשלחי לי את העבודות אומנות גם, לא רק את הקורות חיים. ואני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי של הוועד האולימפי, אני חושבת שזה באמת בא גם משם, סורי, אבל גם מההבנה שגם לי כאישה וגם לנשים אחרות, יש פחות הזדמנויות או כל מיני חוויות שלי, שלא שהרגשתי, אפילו שניסיתי לחשוב על זה, איך נהייתי כזו פמיניסטית, מעבר לזה שגדלתי בבית מאוד מאוד פמיניסטי, וגם עשה הדור הקודם של סבתא, שהייתה מנהיגה ופמיניסטית, וראשונת המלוניות בירושלים, שהיום יש כיכר על שמה בעיר, וזאת אומרת, עדיין אני חושבת שלנשים זה יותר קשה, ולקבוצות מיעוט, או להצלבה של זהויות, זה יותר קשה, ומהמקום הזה, כן אני מרגישה את האחריות הזו, ללמוד את הנושאים האלה, להעמיק בהם. חלק מהאקטיביזם שלי זה המחקר, זאת אומרת, פשוט לחקור את הנושאים האלה ולכתוב עליהם, ולא רק לחקור, אלא לפרסם, וגם להפיץ את זה בסוג של תקשורת לא רק אקדמית, כמו בפייסבוק, או בעיתונות, או בז'ורנלים יומיים, פשוט לתת יותר הנגשה או בהרצאות לציבור רחב, כי זה לא ידע שצריך להיות סגור.
ברור, לגמרי. היה לך פעם איזה שהם רגשות אשמה על הפריבילגיות?
לא חושבת. לא חושבת שזה בא עם אשמה, כי...
או בושה?
לא. לא היה לי לא בושה ולא אשמה, בגלל ש... אני חושבת שקודם כל תמיד גם הוריי, גם סבתי, שעזבה מפולין ולפני השואה, וגם סבא וסבתא שלי שבאו מדרום אפריקה, הם תמיד היו אנשים שעבדו מאוד מאוד קשה, הם תמיד היו אנשים שחיו יחסית בצניעות, הם לא היו אנשים שפתאום זה נחת עליהם, הם תמיד כן, הם למדו, הם השכילו, הם השתמשו בידע שלהם. או סבתא שלי שהייתה יזמית, היא באמת הייתה אימא לארבע בנות, היה לה קשיי נשימה, והיא עלתה לירושלים כי האוויר בהרצליה לא היה טוב. היא הייתה, עבדה מאוד מאוד קשה כמלונאית, והיה לה פשוט אומץ, היה לה אומץ להיות מישהי שבגיל 60 מתחילה קריירה של לנהל, זאת אומרת, היא כבר קודם הייתה בעולמות המלונאות, אבל, והיא גם תמיד הייתה עוזרת לאנשים שהיו באים להתאכסן בנווה שושנה, קוראים לה שושנה במקום שלה, והיו כל מיני עולים חדשים שהיו באים, והיא הייתה תומכת בהם. אני חושבת שהיא פשוט היה לה את האומץ, כאישה, שזה היה מאוד לא מקובל, לקנות קרקע, להאמין בעצמה, לבנות את המקום הזה, לנהל אותו. זה לא היה דבר פשוט.
מפתיעה השאלה שלי, שאני שואלת את החיבור בין פריבילגיות לאשמה ובושה.
לא.
בימים אלה אני ממש מרגישה, זה לפעמים יכול להיות גם איזה נכון. עוד קין.
אני לא חושבת שהיא, קודם כל זה לא שאלה מפתיעה, אני חושבת שזו שאלה חשובה. אני חושבת שאני בוחרת להגדיר את עצמי כפריבילגית, כי אני באמת חושבת שהיו לי הזדמנויות, ואני חושבת שזה שהיו לי הזדמנויות, זה באמת דבר שאני צריכה להשתמש בו, כדי לבנות הזדמנויות לסטודנטים, כדי לבנות הזדמנויות לנשים בחברה הערבית שאני בקשר איתם, ולהתנדב במקומות או לעסוק בלא כל כך ההתנדבות כמו העיסוק בשינוי החברה הישראלית, או מקומות שבהם אפשר להשתמש בהשפעה, כמו לבנות תוכנית כזו של מגדר בשטח. אני הייתי טרום קביעות, זה לא איזה תוכנית שבר אילן כל כך דווקא רצו בה אולי בתחילת הדרך, וזה להגיד, לי מפריע שכשאנחנו לומדות תיאוריות פמיניסטיות, והן תיאוריות מדהימות ומרשימות ומסקרנות ומעניינות, הן תיאוריות סופר מתוחכמות, סופר מסובכות להבנה, כתובות בשפה הכי מורכבת שיש, כתובות באנגלית או בצרפתית, ובסוף יש נשים שהן ברשויות מקומיות,
אז אולי ספרי לנו קצת על התוכנית הזאת.
כן, והם מנסות לעשות דברים, ואין להם נגישות לידע הזה. ולא רק זה, גם שאת יודעת את זה, את לא יודעת מה לעשות. זאת אומרת, אם יש לך, אם את מעסיקה עוזרת בית, שהיא מנפל, אוקיי? אנחנו במקרה מנקים לבד את הבית שנינו, אפרופו, פריבילגיות שנים.
גם אנחנו.
אבל, אוקיי, יפה. אז אם יש לך עוזרת בית שהיא מנפל, היא כנראה השאירה את הילדים שלה, שהסבים יטפלו בהם, ובזמן שהיא מנקה את הבתים שלנו. עכשיו, זה שלמדנו תיאוריות פוסט-קולוניאליות, ואנחנו אולי מסכימות עם התיאוריות האלה, שנשים בעולם הראשון מנצלות, נשים בעולם השלישי, כמו שגברים ניצלו נשים, כדי שהן יהיו קרייריסטיות, והנשים האחרות ינקו, יסדרו, ואת יכולה מאוד להסכים עם זה. אבל עכשיו מה את עושה? את מפטרת אותה? את מעסיקה סטודנטית, את מנקה לבד, את מעבירה לה את השכר שלך, את יוצאת למחאה. זאת אומרת, זה שידע לבד הוא לא תמיד מתרגם לעשייה. אני אדבר על מגדר בשטח, כן. ואני אגיד שהסיבה שיסדתי את התוכנית, זה בגלל שאותי מאוד הטריד שכשאני לומדת את התיאוריה, אחד שהתיאוריה לא מונגשת להרבה נשים אקטיביסטיות, שהן עושות, אבל הן לא כל כך יודעות לתת לזה מילים. ואני חושבת שהשיום של דברים, ולמצוא ממש. פתאום את עצמי, הוא מאוד מאוד עוזר, הוא עושה שכל, והוא גם מאפשר לעשות השלב הבא. ונשים אחרות שלומדות את הידע הזה,
גם מקבלים תוקף, תוקף.
נכון, נכון. ונשים אחרות שלומדות את הידע הזה, ויודעות את זה, הן לא כל כך יודעות אחרי זה איך לתרגם את זה לעשייה. וכמו הסיפור, למשל, על העוזרת בית, היה לי נורא חשוב להבין אפילו לעצמי, אוקיי, אז מה אני עושה עם זה? זה שאני יודעת שיש פוסט-קולוניאליזם, איך אני מתמודדת? אני אגיד לך שאין פה תשובות פשוטות. זאת אומרת, התרגום מהתיאוריה, בתיאוריה, אני כותבת בעיקר תיאוריה, זה החלק האהוב עליי באקדמיה. למה? כי התיאוריה יכולה להישאר מאוד אסתטית, מאוד שלמה, מאוד הרמונית. ברגע שאת עוברת ל...
מדברת על זה כמו יצירת מוזיקה.
נכון, נכון, כמו יצירת אומנות, כי את יכולה לבנות אותה ממוחך, עדיין היא צריכה סימוכים. ברגע שיש לך דאטה, זה כבר הורס לך את החשיבה. אז, אבל המעבר הזה מהתיאוריה לתכלס, הוא לא מעבר טבעי, ובאמת אני חושבת שהדבר ששמנו עליו הכי הרבה דגש בתוכנית לימודים, זה איך מתמודדים עם פרדוקסים. כי אין פה תשובה נורא נורא פשוטה של תפטרי אותה, או תשלמי לה ככה, או תתני לה ימי מחלה.
את יכולה לתת לה כסף להתפרנס ולחיות, אז את לא מעסיקה אותה.
נכון, לכן אין פה פתרונות מאוד מאוד פשוטים, וצריך איכשהו כל הזמן להחזיק את המתח הזה. למשל, שהייתי בהנהלה של פסטיבל סרטי נשים רחובות, לוריאל הציעו לשלם, לתקצב את אחד הפסטיבלים. אז יש פה עכשיו דילמה, נכון? מצד אחד, אנחנו מנסות לקדם דימוי אחר של נשים.
נכון.
שהם לאו דווקא כל אחת שהיא נכנסת, חייבת עכשיו לשים ליפסטיק ולקבל קיט של לוריאל, ואנחנו לאו דווקא רוצות לפרסם את לוריאל.
נכון.
מצד שני, אם אנחנו לא לוקחות תרומה מלוריאל, מי יכולה לבוא לסרטים? רק נשים שיש להם כסף. כי אז אין תקציב מספיק גדול לפסטיבל, אז נשים שהן יותר עניות או עם פחות תקציב, לא יגיעו לפסטיבל. לכן כל התפיסה היא תפיסה של איך עובדים עם הפרדוקסים האלה, ולאו דווקא מכריעים, אני אף פעם לא אקח מאף אחד אחר תרומה לארגון, או אני תמיד אקח, אלא איך באמת הלומדות, כולל אני, כאילו מתחילות לעבוד עם התיאוריה ולשות אותה ומבינות וחיות עם המתחים האלה, ועל זה הייתה מושתתת התוכנית של מגדר בשטח, זה היה סוג המענה שהיא ניסתה לתת.
היא עדיין קיימת התוכנית?
היא קיימת, יש לה, אני, בגלל שאני יזמית סדרתית, או אני אוהבת את ה, איך אני אומרת, אני אוהבת התחלות ושונאת סופים, זה הופך את החיים שלי למורכבים, אבל התוכנית בעצם כבר קיימת עכשיו לדעתי 15 שנה, יש לה המון דורות של בוגרות, וכל אחת מהם, הקימה מיזמים, כתבה שספרים.
זה כאילו צריך לצאת מהתוכנית, הפרקטיקום זה להקים מיזם?
לא חייבים. אני חושבת שאקטיביזם אפשר לעשות בכל מקום. כל אחת יכולה לעשות את זה במקום שלה. אם מישהי אחות בבית חולים, היא יכולה לשנות תפיסות בריאותיות בחדר היולדות בצורה פמיניסטית. אם את עושה פודקאסט, את יכולה להשתמש בכוח, לך. בידע שלך, לייצר שינוי בתוך המרחב שלך, ואם מישהי עוסקת בתחום של קרנות הון סיכון, היא יכולה לחשוב איך היא מכניסה נשים לתחום הזה. חלקם עושות, ואקטיביזם יכול להיות בסקטור ציבורי, בתוך המשרה שלך, הוא יכול להיות שאת תקימי משהו עצמאי משלך או עמותה. לכן התפיסה של התוכנית היא שכל אחת יכולה להיות אקטיביסטית במקום שלה. ואקטיביזם הרבה פעמים נתפס אצלנו כ... לשרוף חזיות, ללכת להפגנות, לצעוק, להשמיע קול. זו תצורה אחת מאוד חשובה של אקטיביזם. אבל זה לא התצורה היחידה. יש המון המון שעושות אקטיביזם שתואם את האישיות שלהם בצורה הרבה יותר שקטה או ממסדית, ומשתמשות בכוח שלהם במשטרה, בשב"ס, במשרד ראש הממשלה, בצבא, בחברת חשמל, לעשות שינוי. זאת אומרת, זה לא חייב להיות מתוך מיזם עצמאי שעכשיו הקמת. לפעמים אפילו דווקא המון נשים מקימות מיזמים, כשיש כבר מיזמים. זאת אומרת, גם להיכנס לתוך מיזם ולשתף פעולה, או לקחת אותו את הצעד הבא, מבחינתי זה אקטיביסטי לא פחות מלהקים מיזם משלך.
אני ממש אוהבת את הקו מחשבה, איך לקחת את התיאוריה, לשטח, ולא לשאיר את האוניברסיטה כאיזה בועה מאוד מאוד מנותקת ומאוד, שכל דבר שקשור לפרקטיקה, זה נתפס כלא מספיק אקדמי, או לא מספיק בגבולות האוניברסיטה, זאת אומרת, יש כזה קצת...
נכון,
אז אני חושבת שזה צעד מדהים בעיניי, אקטיביסטי.
אני גם חושבת שבעולם הפמיניסטי, בעבר זה השתנה, אני חושבת מאז התוכנית הזו, ועוד תוכנית, תוכניות שקמו בעקבותיה, שהיה תפיסה של האקטיביסטיות בשטח, שאלה נשים במגדל השן, והן לא מבינות כלום, והן מנותקות וסנוביות, והנשים במגדל השן היו חושבות, טוב, אלה סתם צורכות, הן ברחובות, הן... אני חושבת שאי אפשר לקדם שינוי בלי שני הכוחות האלה, ואני חושבת שיש המון חשיבות להיות... בעשייה ולהיות בהפגנות, ויש גם הרבה חשיבות בדעת, והשטח של האקדמיה זה הכתיבה, זה גם שטח.
כן.
וגם שם יש הרבה פוליטיקות מגדריות, וכמו בכל מקום אחר. את פשוט, את מזכירה לי שכשלמדתי תואר שני בפסיכולוגיה, ושאלנו את החברי סגל, תמיד למדתי פסיכולוגיה חברתית אז באוניברסיטה העברית. ואמרנו להם, אבל איך נדע מה לעשות שנצא לשטח, שנהיה פסיכולוגים ארגוניים, תעסוקתיים? אז הם אמרו, אתם כבר תדעו, שתגיעו לשטח כבר תדעו. כי התוכנית אז בעברית הייתה מאוד מאוד תיאורטית ואקדמית, והגענו לשטח, ולא ידענו. זאת אומרת, אני חושבת שאולי אם תשאלי אותי מה אחד הדברים שהכי, ושאלת אותי קצת לפני על איך הקריירה שלי התפתחה, אני חושבת בעיקר מללמוד איך לעשות חיבורים, תרגומים, אינטגרציה, בין דברים שונים. זאת אומרת, סיימתי לימודי פסיכולוגיה, לא ידעתי איך לעשות את זה. בלי שהתחלתי להתנסות בפרקטיקה, לא ידעתי. ואני חושבת שהיום אני מאוד מאוד משתדלת גם ללמד את הסטודנטים שלי וגם בעשייה שלי, לייצר את הגשרים האלה ולהבין שזה עבודה, שהגשרים האלה הם לא קורים לבד, שאפילו במוח, בזיכרון, שאת קוראת מאמר, זה נכנס למקום אחד, עבדתי בבית ספר לפיתוח מנהיגות של הצבא, ודיברתי שם כמו, וחקרתי מנהיגות בדוקטורט, ודיברתי בצבא כמו אחרונת היועצות, כאילו אני לא מבינה כלום במנהיגות, ובתיאוריה ובמחקר שלי כמו אחרונת האקדמיות שלא מבינה שום דבר בשטח, ולוקח המון זמן ללמוד איך, כי זה שפות זרות, זה כמו ללמוד לתרגם בין 2-3 שפות שונות ולעשות את החיבורים המתאימים, ואני חושבת שעם השנים באמת למדתי איך עושים את מלאכת החיבורים.
שזה עוד רווח של הגיל ושל השנים.
נכון, נכון. נכון, לגמרי.
אני רוצה רגע לחזור לחלומות שלך שהגשמת במהלך הדרך. אמרת כל הזמן שאם ככה היום, חס וחלילה, יסתיימו חייך, תגידי, וואי, עשיתי. אז את יכולה קצת לספר איזה דברים שיהיו לך ממש חלומות שקמת ועשית, לא חיכית, לכש תסיימי, לכש תצאי לפנסיה, לכש... כן.
טוב, שאלה גדולה, ואני עוד זוכרת ככה שיחות, ואפילו סוג של ויכוחים שלי עם הבן זוג שלי, שהיינו צעירים, שהייתי אומרת לו, מה החלום שלך? והוא אמר, לא, אני לא אוהב להתחיל לחשוב בגדול חלומות וזה, ואני הייתי אומרת לו, למה לא? אם אין חלומות, אז אי אפשר להגשים אותם, תמיד שווה, גם אם לא נגשים, תמיד שווה לחשוב. אני אגיד, קודם כל, לא התגלגלתי לאקדמיה, כי באתי מבית אקדמי, אבל לא ידעתי אף פעם אם אני אשאר או לא, זאת אומרת, תמיד אמרתי, אוקיי, אם אני אשיג מלגה לפוסט-דוק, אני אשא לפוסט-דוק, ואז נראה. והיו אומרים לי, מה התוכניות שלך? הייתי אומרת, פוסט-דוק ופנסיה. כי שמעתי שפוסט-דוק זה החלק הכי וואו בקריירה האקדמית, אבל תמיד חקרתי נושאים שלמשל קשורים למגדר, והיו המון פעמים שאמרו לי, תקשיבי, זה נושא זניח, זה נושא לא חשוב. אני זוכרת אפילו שיחה לפני הרבה שנים עם ראש בית ספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, שהגשתי לאיזה גרנט גדול, אמר לי, תקשיבי, את עושה עבודה מדהימה על מנהיגות, אבל למה את מקלקלת את זה עם המגדר? כאילו,
אוי,
מי צריך את זה? זה כבר השתנה, זה כבר לא רלוונטי. הייתה באותה תקופה חברת סגל אחת, פרופסורית בבית ספר למינהל עסקים.
איזה עיוורון.
והייתי צריכה כמובן לענות לו, אמרתי לו, אני מקווה שכל חוקר וחוקרת יעבדו על נושא שקרוב לליבם, שחשוב להם. כאילו יצאתי מזה קצת בדלת האחורית, בלי להתחיל להטיף לו, כי זה לא היה מקומי כדוקטורנטית. אז קודם כל אני חושבת שהמסלול האקדמי הוא מסלול של הכשרה מאוד מאוד ארוכה. ואני חושבת ששנים הרגשתי שאני מכשירה את עצמי, ולומדת ובונה רשתות קשרים ומכירה אנשים ונוסעת לכנסים ולומדת איך לכתוב ולוקח לי לפחות ובטח בישראל שהכל יותר קשה ואנחנו בפריפריה ויש פחות תקציבים להרגיש שיש שם משהו מלא. זאת אומרת היום אני מרגישה שכבר אני בשלב שייצרתי גוף ידע שהוא מצדיק את כל השנים של ההכשרה. שאם היית שואלת אותי אפילו אולי לפני 5 שנים, לא בטוח, כי היו עוד המון דברים שרציתי לכתוב, או שהיו בתהליך, שזה לא שאני לא היום על המון המון פרויקטים מחקריים, אבל כאילו אני כן מרגישה שיש כבר איזושהי מסה איזשהו סוג של חותם, של דברים שאני כתבתי.
זה הרגשה טובה הזו, נכון?
נכון, זה הרגשה ממש טובה, להרגיש שאת שנים עובדת במשהו, ושהמשהו הזה נושא פרי, ויש לו איזו משמעות, כי הרבה פעמים שאת עושה, מאמר, נגיד, אני רואה הדוקטורנטיות שלי, או אנשים שעובדים איתי, שכותבים מאמר אחד, אוקיי? זה חשוב. אבל זה, עדיין אין פה נפח שהוא יכול לייצר השפעה.
אני רוצה רגע להשתאות איתך על הרגע הזה, שאת מבינה, מתבודנת לאחור, ואת אומרת, וואו, יש כבר איזה גוף ידע שמצדיק את ההכשרה שלי, ומכאן והלאה זה הכל כיף אחד גדול, הכל זה כיף, אבל נכון. כאילו זה קצת יותר. איך ככה הרגשה? כן. יש משהו... ממש אפשר רגע לשבת על הכיסא ולהתרווח.
נכון. אני אגיד קודם כל שהכל היה כיף. זאת אומרת, אני לא עשיתי את זה כדי להגיע לנקודה הזו. זה תמיד עניין אותי, וגם היום אני אומרת לעצמי, אוי, למה את נכנסת לעוד פרויקט? ואפילו היום אני יכולה, ואחד הפרויקטים שאני ומישהי בארצות הברית מתחילות להיכנס אליו, זה בדיוק הנושא הזה שנורא מעניין אותי, של כשאנשים עוזבים תפקידי מנהיגות, מה קורה, האם הם עוזבים מתוך תחושה של חותם, ומה המשמעות של החותם הזה, ואיזה פונקציה יש לו בבחירה שלהם לעזוב, או להישאר, או לקחת את החותם הזה ולעשות איתו משהו במקום אחר. וזה באמת, זה תחושה נעימה במובן של, שאת מרגישה ש... אני לא כל כך אתרווח על הכיסא, פשוט כי אני לא טיפוס כזה.
לא, זה סימבולית מבפנים.
אבל סימבולית מבפנים, כן, זו הרגשה...
שעשית כבר משהו.
נכון, זו הרגשה שבעיקר עשית. שעשית כבר משהו.
כן, נכון.
שיש משהו בעולם, ואני חושבת שאולי זה גם אחד הדברים הנהדרים בכתיבה, שיש משהו שהוא נשאר, שהוא מעבר לך, ברגע שהוא יצא לשם, אז הוא נוכח בעולם בלי קשר אלייך, ואני חושבת שזו הרגשה מאוד מאוד טובה בתוך האקדמיה, וגם האקדמיה זה גוף בינלאומי, והדיאלוג הוא עם אנשים בעולם, שאת יכולה לפנות אליהם, הם יכולים לפנות אלייך, הם יודעים, הם מכירים את העבודה שלך, את מכירה את העבודה שלהם, אז זה בהחלט להיות בתוך איזושהי רשת מאוד מאוד גדולה של משמעות ושל... בניית ידע וחשיבה.
אני חשבתי גם שתדברי קצת על המסעות שלך.
כן.
שזה גם שלב מאוד, בעצם את הרבה פעמים יוצאת איזשהו מסע, מסע אמיתי. היא עוזבת את ביתך לבד לפעמים, והולכת ותר אחרי ארצות זרות. אז אולי קצת על זה, על האומץ, את יודעת, אני חשבתי עליי, אני כל כך קשה לי לעזוב את הדבר הזה שנקרא בית, ואת המוכר, ואת ה...
אז קצת שאלת על חלומות, וזה באמת גם אחד החלומות שלי, היה תמיד, אפילו אני זוכרת מילדות ש... אולי אחת הסיבות שנהפכתי להיות פמיניסטית, זה שהיינו רוצות הבנות, היינו אז השמינייה, לנסוע לרמת הגולן נגיד. או היינו שתיים נגיד שרוצות לנסוע, והרגשנו שכבנות לא בטוח שאנחנו יכולות פשוט לקום ולנסוע לבד לרמת הגולן. או אז היה פחות תחבורה ציבורית, היה צריך טרמפים, כאילו כל החוויה הזו של, שאת לא כל כך יכולה לנוע, או אם את לבד ואף חברה לא רוצה לבוא, שאת יכולה לנוע בעולם, באותה חופשיות, בגלל שאת אישה. וגם כמובן שיש הרבה שנים, שיש ילדים קטנים בבית, ויש ככה הרבה מחויבויות אחרות, אבל די מהר הבנתי, גם אקדמית וגם אישית, שהגעתי למחלקה לפסיכולוגיה בזמנו, הייתי צעירה, והיו הרבה מאוד גברים בוגרים במגמה שלי, והם לא נסעו אף פעם לכנסים ולמפגשים בחול, ושאלתי אותם, למה אתם לא נוסעים? הם אמרו, יש לנו הורים לטפל בהם, אנחנו לא יכולים. אני אז הייתי עם ילדים צעירים. אז בעצם הבנתי שבאף גיל אי אפשר. זאת אומרת, בהתחלה יש, אין כסף, אחרי זה יש ילדים, אחרי זה יש הורים, אחרי זה אנחנו בעצמנו כבר עם כל מיני בעיות בריאות. ובעצם הבנתי שאין משמעות לזה שאני אחכה להמשך. ובאמת...
אבל זה שוב פעם הרשות הפנימית הזו.
נכון.
כי אני תמיד יכולה לשים מחסומים ב... במציאות החיצונית. השאלה, מה אני מאפשרת לי מבפנים? זה כמו שאני אומרת לך, אני לא יוצאת לטייל, כי יש לי איזה פחד לעזוב את הבית, איזה קושי, אני מודעת לזה. מה זה בשבילך לעזוב את הבית וללכת לנדוד?
זה בעיקר מסע של גילוי. אני בעיקר מרגישה שכל החושים שלי מתחדדים, חוש הריח, חוש הטעם, חוש הראייה. זה רגע להיפרד מהמוכר, זה להיפרד מכל הזהויות, לפעמים כי זה לא משנה את החבר'ה שיושבים ומאשנים ג'וינט בעודו שאת פרופסור. כאילו, זה לא רלוונטי שם. אם את רוצה לדבר איתם, את תצטרכי למצוא איך לדבר איתם ממקום אחר. וזה לרגע להגיע ולגלות את עצמך ואנשים אחרים בצורה שהיא הרבה יותר חשופה. היא פחות מוגנת, אוקיי? אני מסכימה עם החוויה שלך של להיות בבית זה, להיות מוגנת, אבל אני דווקא אוהבת את החוויה הזו. אני חושבת שכשהתחיל המחקר על מנהיגות פרדוקסלית, אז אמרתי, או, סוף סוף יש לי מושג שאני יכולה להשתמש בו להגדיר את עצמי, כי פרדוקס זה שני דברים שהם בקשר, והם לכאורה בסתירה.
על פניו.
על פניו בסתירה. והרבה פעמים כדי ליישב פרדוקס, אנשים בעצם בוחרים בין לבין, שפרדוקס זה בעצם שאת עושה both and, את לא עושה either or. ואני חושבת שבמובן מסוים המילה הזו מגדירה אותי טוב, כי אם הייתי צריכה לבחור בין להיות אקטיביסטית לבין להיות ממסדית, אז בחרתי להיות אקטיביסטית ממסדית, כי מצד אחד אני סופר ממסדית, אני באוניברסיטה שזה בירוקרטיה וזה תהליכים, אבל מצד שני אני מאוד free spirited וגם אקטיביסטית, וגם יכולה למרוד במסגרת. אם הייתי צריכה להחליט בין שטח לאקדמיה, אז החלטתי גם וגם, או בין בית ושגרה וילדים וכולי לבין נדודים, אז כאילו בעצם הייתי צריכה תמיד למצוא דרכים יצירתיות, אפרופו אינטגרציה, לשלב בין דברים שהם להרבה אנשים נראים סותרים.
מעניין.
כן.
זאת עושה מסע מעניין.
תודה.
עונית, הייתי רוצה עכשיו לשאול אותך כמה מושגים, ושתתייחסי להם ממשקפיים מגדריות. נשים ויופי.
אני חושבת שיופי ואידיאל היופי, ונשיות, ששאלת קודם גם על נשיות, זה נושא מאוד משמעותי, שמאוד מעצב את החיים של נשים. אני חושבת שהציפיות החברתיות ביחס לנשים ויופי, מעבר, אני חושבת, גם למשיכה שיש לכולנו, ליופי ולאסתטיקה. כן, זה ברור שיש פה גם משהו ביולוגי לסימטריה ולמבנה שהוא נתפס בעיני בני אדם כמושך, אבל התפיסה הזו של היופי ושל הנשיות, אני חושבת שיש לה גם מחיר מאוד מאוד כבד והרבה מאוד כבלים שבאו יחד איתה, שנשים וגברים לא נדרשים לאותו סטנדרט סביב טיפוח עצמי, סביב השקעה בנושא הזה, סביב, בזמנו, אם נלך הכי רחוק, זה היה הטובים לטייס והטובות לטייסים.
זה נורא.
ומי היו הטובות? זאת אומרת, איך ראשי אגפים או חטיבות או בחרו? הם לא בחרו את הכי מוכשרת, הם בחרו את הכי יפה. וגם היום אנחנו, יש מחקר שמראה שיופי, ובעיקר בקרב נשים הוא מאוד משפיע גם על קידומים, לפעמים הוא משפיע גם לרעה, זאת אומרת, אישה שהיא יפה מדי או בלונדינית מדי, היא יכולה גם לשלם מחיר. עד כדי כך שמחקר של קולגה שלי על נשים שהוטרדו מינית או נאנסו, מחקר במעבדה, שהן בלונדיניות נגיד או יפות, הן נתפסות כיותר אשמות שהן נפגעו מינית, נורא. על פני נשים
זה שהם... זה השמת הקורבן.
כן, אבל את מי מאשימים? את היפות. אוקיי? זאת אומרת, יש גם מחירים ליופי הזה ולדרישות, אבל בעיקר אני חושבת הרבה פעמים על השעות שזה דורש מנשים. זאת אומרת, נשים, אני חושבת שצריך להכיר לנו הרבה יותר נקודות במס הכנסה. על שיער, על לבוש, על איפור. זאת אומרת, אישה שתגיע... לא לבושה היטב לעבודה, אם השיער לא מסודר, אם האיפור לא מותאם, זאת אומרת, תחשבי על מנהלות בחירות ונשים בעולם התעסוקה, הן צריכות להשקיע המון המון זמן בעולמות האלה, שהרבה פעמים עדיין גברים יכולים לזרוק על עצמם משהו, ולצאת לעבודה, אז יש משהו מאוד כובל, ועיקר הכבלים הם גם כבלים פנימיים שלנו כנשים, זאת אומרת, אנחנו מפנימות את זה, אנחנו לא מחוץ לזה.
ממש טרור.
טרור פנימי, זאת כן. אומרת, אנחנו חלק מזה, זה לא לגמרי. משהו שמושם עלינו, רוב הנשים שתגידי להם, הם יגידו, אני בוחרת לעשות את זה. גם אני באתי לפה עם ליפסטיק, באתי לפה עם עקבים, זאת אומרת, זה סוג בחירה שאני עשיתי, אבל גם הבן זוג שלי יש לו בדיוק אותו מבנה שפתיים, הוא יכול לשים ליפסטיק, הוא יכול גם לשים עקבים. זאת אומרת, זו בחירה שהחברה בעצם דחפה אותנו להרגיש שזה מה שאנחנו
מה
בוחרות.
מה זה להיות יפה? מה זה להיות המודל הזה? למרות שאני מרגישה, והייתי רוצה לשאול אותך גם על יופי וגיל. בסדר? ההשפעה, mm-hmm. אפרופו הגיל, כן. היכולת לבוא להגיד, אני בת 60, אני בת... כן. ולהרגיש עם זה בנוח. אני מרגישה שיש איזושהי התפתחות, זאת אומרת שדווקא בשנים האחרונות, יכול להיות שאחרי מיתו, המודלים של היופי קצת יותר מגוונים.
כן. תראה, אני חושבת שבאופן כללי, לא רק על יופי, החברה נהייתה הרבה יותר מודעת לדייברסיטי ואינקלוז'ן כן. ובלונגינג וכל המושגים האלה.
את יודעת מה עולה לי בראש? כן. זה אסוציאציה? אפילו החטופה אמילי, שהיא עשתה ויקטורי עם שתי אצבעות קרוטות כניצחון שלה, נכון שזה מעורר, איך זה הפך להיות לאייקון, כאילו אפילו במשהו הפגום יש כזאת אסתטיקה, כזה יופי. זאת אומרת, אני כן מרגישה שבמובנים האלה, יש איזושהי התפתחות.
נכון.
לנשים שעם שיער לבן.
אני חושבת שכל הזמן יש התפתחות ויש שינוי, וזה בדיוק ההבדל בין מין ומגדר, נכון? כי מין זה משהו ביולוגי, והמגדר זה כל ההגדרות החברתיות, התרבותיות, ההיסטוריות של מה זה להיות אישה. וההגדרות האלה, שאותם קובעות כולנו, וגם הגברים, גם הנשים, בקונטקסט היסטורי מסוים, הן משתנות, נכון? זה יכול להיות שפעם להיות עם שר לבן היה נורא, הגעת לגיל הבלוט, והיום גם אנחנו יכולות לשנות את השפה, ולהגיד שהגעת לגיל הבשלות, או לגיל המעבר.
איזה הוד והדר.
וכן, וזה נורא מרשים, ונשים עושות את הבחירה שהשר שלהם יהיה לבן, ועדיין יש פה כן נורמות שפועלות גם עליי, למשל... אני לא צובעת השיער, ואין לי שערות לבנות, וזה בא ככה מירושה כנראה, ואני לא אגיד שאני לא נהנית מזה, זאת אומרת, יש פה כן את ההפנמה הזו ש...
מודל היופי.
כן, ובדיוק הייתי יכולה להיות באותו גיל עם שער לבן, או בלי שער לבן, אז הנורמות כל הזמן משתנות. מצד שני, אנחנו צעד אחד אחורה, שני צעדים קדימה, זאת אומרת, אני לא יודעת איך מרגישות ילדות שהן... עם משקל עודף בבית ספר, שהם לא היפה של, היפות של החבורה, ויש היום גם הרבה ניתוחים ופלסטיקה וניסיונות לתקן. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד, את אומרת, נכון, המודל נכון. ירד, מצד שני, יש הרבה יותר השקעה בדבר הזה. אז זה מאוד מאוד מורכב, ואני גם לא רואה את זה כמשהו שהוא פתיר ושהוא ישתנה מחר בבוקר. ואני גם האמת אפילו רואה את הגברים הולכים יותר לכיוון של נשים, מאשר לכיוון, זאת אומרת, הגברים היום הרבה יותר משקיעים באסתטיקה שלהם, בטיפולים שלהם, בהורדת השערות שלהם, מאשר שנשים פחות משקיעות, וזה לא שאני קוראת פה להזנחה, אבל אני חושבת שזה חיבור נורא משמעותי בין קפיטליזם ומראה. זאת אומרת, אני חושבת שכל הסיפור הזה, שגם הגברים היום בסיפור ו... גם אנשים היום בסיפור, וכולם כן. מוצאים על זה הרבה מאוד כסף, כן. זה סיפור שמאוד קשור לאו דווקא למראה, אלא לנורמות חברתיות קפיטליסטיות.
והייתי רוצה לשאול אותך על נישואין, על זוגיות, ככה מנקודת מבט. אני שמתי לב שאת ממש מקפידה לקרוא לבן זוגך בן זוג, ולא בעל.
נכון.
קצת נשמח לשמוע איך את מתייחסת לזה.
קודם כל, המילה בעל היא מאוד מאוד קשה בעיניי, ואני חושבת שממש נשים חייבות להפסיק להשתמש בה. אני חושבת שלא היה לי בעיה, אם היה בעלי ובעלתי נגיד, אוקיי? אם היה, אין לי בעיה ספציפית עם בעלות, אם זה היה הדדי. אם היה פה בעלות הדדית, למרות שבאופן עקרוני, אני לא חושבת שזוגיות שמושתתת על בעלות, ובטח לא על בעלות של צד אחד, היא זוגיות טובה. אז אני חושבת שהמילה הזו, ובאמת...
ואת לא חושבת שזה רק סמנטיקה?
אני חושבת שזה בדיוק העניין, שככל שזה רק משהו שאנחנו לא מודעים אליו, והוא נמצא בלא מודע הקולקטיבי, ההשפעה שלו הרבה יותר חזקה ממשהו שאנחנו מודעים אליו, ויכולים להתנגד לו. ושפה מייצגת מציאות, ומציאות מייצרת שפה וההפך.
גם מעצבת תודעה.
ומשמרת שפה ותודעה, ואפילו אני אשמח פה להגיד שבתור האקדמיה לעברית הפרטית של עצמי, אני שיניתי את לשון נקבה ולשון זכר, ללשון איש ולשון אישה, כי פשוט נמאס לי להיות נקב. כאילו, אני חושבת שנשים הם לא רק נקב, הם משהו מעבר לזה, ואולי שווה לקרוא לזה לשון איש ולשון אישה, ולא לשון נקבה, כי יש פה משמעות. אם אישה מגיעה לרופאה או לרופא, ואומרים לה, הגעת לגיל הבלוט, יש לזה משמעות, ולגברים אין גיל בלוט, זאת אומרת, השפה היא לא מקרית.
נכון.
יש לשפה אג'נדה, וזה אג'נדה חברתית, זה אג'נדה של מי שיש לו כוח בחברה לעצב את השפה. ועל נישואין, קודם כל אני מאוד grateful על זה שאנחנו הצלחנו לקיים בית שוויוני, ובית שבו שנינו, אני חושבת שזה היה מדובר, אם את תשאלי את הבן זוג שלי, הוא בטח לא זוכר או יכחיש, אבל אני חושבת שכבר בתחילת הדרך, כן דיברנו על זה ששנינו לא נלך הכי מהר לטופ של הקריירה שלנו, שנינו נעשה איזשהו ויתור בקצב או בסוג הקריירה שנקיים, אבל שנינו נחלוק ושנינו נטפל גם בבית ובילדים בצורה שוויונית, מה שבאמת דרש יותר עבודה משנינו, ולא יצר מצב שיש בן זוג אחד שהוא מאוד מצליח מקצועית, והוא משגשג, והוא, שבדרך כלל ברוב הזוגות זה יהיה גבר, ויש מישהי אחרת שנשארה מאחור, או בגיל 40 פתאום אומרת, או 50, עכשיו יש לי זמן לחשוב מה אני רוצה לעשות, ואני חושבת שבמובן הזה הצלחנו ליצור... מערכת מאוד מאוזנת, כמובן עם עזרה של סבים וסבתות, כאילו יומיים הוא, יומיים אני, יום סבים, סוף שבוע הנכדים ישנים אצל הסבים בלילה, כדי שיהיה לנו קצת טיים אוף וכולי, אבל אני חושבת שזה כן דרש איזו התכווננות, דרש איזשהו מאמץ, אבל וגם זה שהיה לי את ה... את היכולת להיות חופשייה בעולם, לנסוע אקדמית, ליצור קשרים, כן, נסענו לפוסט-דוק שלי ביחד כל המשפחה לאן ארבור. מהשלב הזה כבר הבן זוג שלי לא רצה לנסוע יותר לשבתונים, למרות שהיה לו מאוד טוב בפוסט-דוק, אבל הוא לא עצר אף פעם את העבודה שלו לנסוע איתי, אז הרבה פעמים גם נדרשתי לנסוע לבד, אבל כן היה פרגון שאני אסע לבד לכנסים, לשבתונים, תקופות.
זה לא מאתגר את הזוגיות?
מאתגר. קודם כל, זוגיות היא תמיד, בתפיסה שלי, זוגיות היא תמיד מאותגרת. אין כזה דבר, זוגיות שהיא לא מאותגרת. לפעמים היא מאותגרת עד כדי שבר וממש פרידה שאני רואה סביבי הרבה. לפעמים היא מאותגרת עד כדי סימביוזה, וחוסר הבחנה, וחוסר היפרדות, ושניים שהם אחד, שזה גם משהו שאני לא הייתי רוצה.
כמה קשה לשמור את האיזון המדויק בין באמת איזשהו ישויות נפרדות, ואיזה כן. משהו משותף.
קשה, קשה. זאת אומרת, אני חושבת שזה לא... אני חושבת שלאורך השנים זה בהחלט משהו שהוא... כל הזמן negotiated, זה כל הזמן במסע ומתן, זה כל הזמן מי עשה מה ומתי, ולמי יש יותר חופש או פחות חופש, ויש גם הרבה תקופות של המון הבנה והמון הסכמה, ויש גם הרבה תקופות שכל אחד מבין את הדברים בצורה אחת, או מושך את הספינה לכיוון אחר. אני חושבת שזוגיות זה משהו חי, זה משהו דינמי. זה משהו מאתגר. אמרתי לך קודם שאני לומדת עכשיו טיפול זוגי ומשפחתי, כי זה תמיד סוגיה שהעסיקה אותי, גם כמישהי שמתעסקת בארגונים ובמערכות, אז שם גם תמיד יש דינמיקה קבוצתית ותהליכים. וגם, אני חושבת שהרבה פעמים זה גם הבדלים אישיותיים, זה הבדלים שהגיל מייצר, שכל אחד הולך ומעמיק את הדברים שהוא אולי היה טוב בהם לפני, וגם מייצרים את החיבורים, אבל גם לפעמים הפערים יכולים לגדול סביב ההתפתחות של כל אחד מבני הזוג, וגם לכל אחד, גם במקרה שלנו, ואולי באנו ממשפחות מאוד שונות, מתפיסות עולם מאוד מאוד שונות, ולפעמים דווקא בהתחלה זה יותר קל, ובהמשך זה יותר מורכב, הפערים.
אני חושבת שהאתגרים קשים לאורך כל העשורים, ומשימות החיים. אבל אני רציתי לשאול אותך באמת, מה האתגרים באמת בזוגיות, בשלב הזה של החיים, שהילדים עוזבים את הבית?
כן.
של, או, באמת כבר גילאים 50, 60. כן.
זה מעניין, מצד אחד הם עוזבים ומצד שני הם לא כל כך עוזבים, אני רואה את זה גם אצלי וגם אצל חברים שהם, אצלנו עוד אין אחדים, אז אין עוד את הסוגיה הזו, אבל כן יש נגיד שהם באים לסוף שבוע ואנחנו גרים במושב, אז הם באים לסוף שבוע ארוך, וזה לבשל ולנקות ולהכין, ואם עכשיו הבן שלי בשיפוצים של דירה, אז הבן זוג שלי 24/7 נוסע לתל אביב לסייע בשיפוצים, זאת אומרת, יש הרבה, וגם הרבה חברות, שאני אומרת להם, את רוצה לנסוע לזה, את רוצה, אוי, אני לא יכולה, אני עם הנכדים, אני עם הזה, אני מערכת, אני, זאת אומרת, זה לא שבגיל הזה פתאום האחריות והילדים לא מאוד נוכחים. אני חושבת שאני לא יודעת להגיד לך תיאורטית, אני יכולה להגיד לך עלינו ש... שדברים שהיינו שונים בהם בתחילת הדרך, הם הרבה פעמים התעצמו. זאת אומרת, למשל, צחי מאוד בן אדם של דוינג, מאוד מאוד, את לא תמציא אותו שב רגל על רגל, נגיד. אני זוכרת שהיינו בחוף בסיני, נוסעים כל פעם בתקופה שעוד אפשר היה לנסוע לסיני, והגברים האחרים היו אומרים לו, תקשיב, אתה מוציא אותה נורא, כאילו, תשב, תרגע רגע, אנחנו לא יכולים עם כל ה... והוא זה שגם בבית יבשל, ויעזור לנקה, ויותר נכון, אני אעזור לא לנקות, וכולי, או יעבוד בגינה, ואני למשל מאוד רוצה שיח, והעמקה, ולמידה, ודיאלוג, ורגע שקט, ותרבות, ואומנות, וחברים, אז כאילו גם הדבר הזה של, רגע, שב שנייה, בוא רגע, כאילו, והוא מבחינתו, מה את יושבת? צריך עוד לסיים, זאת אומרת, אז הדברים האלה, שזה גם יכול להיות משעשע במסגרת אם היינו עושים אדיר מילר, אבל זה גם באמת, כל אחד צריך ללמוד עם החלק שאולי אין לו בתוך ספציפית, בתוך המפגש הזה, או אין לו, יש לו חלקית, אין לו בצורה הכי מלאה, שכל אחד מהשני הצדדים רוצים, וגם באמת יש הרבה זמן שהוא זמן מובחן, כאילו אני יכולה, לנסוע לכנס לבד, או אני נוסעת נגיד בסוף החודש הזה לאנגליה, לעבודה, אז אני לא אהיה פה שבוע, וצחי רוכב, אז הוא יכול כמה פעמים בשבוע לצאת לרכיבות ארוכות, או בסוף שבוע, ואז אני צריכה כאילו למצוא איך, ואני חושבת שזה, מצד אחד אני מאוד אוהבת את זה, שיש הרבה אוטונומיה ופרגון הדדי, ויכולת של כל אחד לעשות את הדברים שהוא אוהב, או לי היה אישית, בגלל שאני בן אדם כל כך של כנפיים, היה לי מאוד קשה אם הייתי בזוגיות, ואני רואה בני זוג כאלה גם בקרב חברות, שממש הם לא יכולות, נגיד היום, ידעתי שאני באה לפה, ואתמול יצאתי לחגוג לחברה שקיבלה פרופסורה, והפקקים עכשיו זה שעתיים לכל כיוון, אז נשארתי לישון אצל חברה במרכז, וזה לגמרי החלטה שלי, וזה לגמרי לגיטימי, ולגמרי בכיף, ואני יכולה לשתות אצלה, ואני יכולה ללכת לישון בשעה מאוחרת, ולקום ולהיות שוב בתל אביב, בלי להיות עוד 4 שעות בפקקים. ומצד שני, להגיד שאין את הרגעים שכל אחד רוצה יותר, או כל אחד, הבחירות של השני, לא לגמרי מתאימות.
אני חושבת שהאתגר הוא גם לאנשים כל כך אוטונומיים, עצמאים, עם עולמות, האתגר, אני מרגישה את זה גם אצלי בזוגיות, כל הזמן למצוא את גם ביחד, לדייק אותו, להמציא אותו קצת לפעמים מחדש.
נכון.
זה האתגר. עוד מושג שאני אשמח שתתייחסי לה, נשים ומלחמה.
אוקסימורון. תראי, במלחמה האחרונה, יש פה דיון מאוד מורכב על נשים ומלחמה. מצד אחד, תמיד היה ויכוח פמיניסטי שלכאורה טען שאנחנו כנשים, בעיקר בישראל, לא צריכות להילחם על זה שנשים יהיו חלק מהמלחמה. בגלל שדווקא אנחנו צריכות להיאבק על שלום או על דפוסי קיום אחר שלכאורה מלחמה זה עולם גברי. יש פה כמה בעיות, ופה מתחילים הפרדוקסים. אחד, בישראל השירות הצבאי הוא מקפצה, והוא מרכיב היה מאוד משמעותי, אולי זה הולך ומשתנה, אבל לעולמות אזרחיים בהמשך, לחיים ההמשכיים, ואז אם נשים זה סגור בפניהם, ויש תחומים שהן לא יכולות לשרת, אז בעצם זה פועל לרעתם, אז פמיניסטיות כן צריכות להילחם שהן יוכלו להיות בשדה הקרב.
אני חייבת לספר לך משהו, רונית. אני במסגרת המילואים שלי עשיתי גם עיבודי חוויות לחימה לצוותים לוחמים. ראיתי את זה במו עיניי. את האחווה, את באמת הרעות, את האהבה של אחד לשני בתוך הצוות, אין אישה שיכולה להיכנס פנימה. ואז החבר'ה האלה הולכים לשוק האזרחי, מתקדמים, כי זה חבר'ה מאוד, מי שאני פגשתי, מאוד איכותיים גם, ואת מי הם ייקחו להיות משנה למנכ״ל, או את מי הם ייקחו להיות לאדם, את החברים מהצוות. וזה, בעיניי, כאילו בתקופה הזו, זה היה לי מאוד חזק מול הפנים.
כן. אני אגיד לך כמה דברים על זה. אחד, וזה מתחדד במיוחד עכשיו במלחמה, אי אפשר גם שלא לחשוב על המחיר שהגברים משלמים. זאת אומרת, זה שהצבא הופך להיות חלק כל כך כל כך מהותי בהגדרת עצמי, והחבר'ה פה באמת מסכנים את עצמם, וגם הרבה יוצאים פגועים נפשית, ובגלל תפיסת עולמי, אני הייתי רוצה שגם העול הזה יתחלק בצורה יותר שוויונית. זאת אומרת, הגברים מרוויחים מזה, אבל הם גם מפסידים מזה. כמו שהם מרוויחים מזה שהם מנכ"לים בכירים, אבל אין להם קשר הרבה פעמים עם הילדים שלהם.
נכון.
זאת אומרת, ואני הייתי רוצה שהדברים יהיו הרבה יותר פתוחים, לזה שמי שזה מתאים לו, יפעל מהמקום הזה. זאת אומרת, אני רואה גברים, שהיה מאוד מתאים להם להיות המגדל העיקרי בבית, אבל בגלל הנורמות החברתיות, הם לא יעשו את זה בחיים, אולי גם אם זה הרצון שלהם. וגם בגלל זה שהאנשים שלהם יסתכרו פחות, אז הם לא יוכלו להתבסס על המשכורות. ואותו דבר, גם מבחינת הרצון להיות קרבי או קרבית, או כל אחד מהדברים האלה. ואני חושבת שבעיניי עולם טוב, הוא עולם שגם גברים וגם נשים יכולים לבחור, אבל באמת, היום שאנחנו מדברים על בחירה, הרי זה מושג מאוד מטעתע. כששואלים אותי כמה ילדים יש לי בכנסים בחול, אני אומרת, as a Jewish secular Israeli woman, I had the choice between 3 to 3, so I chose 3. למה? כי יש לך שניים, אומרים, זהו, רק שניים. יש לך ארבעה השתגעת?
שלא באיזה מגזרים, את יודעת.
נכון, לא, אז לכן אמרתי, כי אישה חילונית, יהודיה, בישראל, היה לי לבחור בין 3 ל-3, זאת אומרת שזה לא באמת בחירה, זה נורמה חברתית. שברגע שאנשים יוכלו באמת לבחור, אז יהיו שם נשים וגברים, לפי באמת האישיות שלהם, והאופי שלהם, והם יקבלו מסרים שוויוניים לאורך הגדילה שלהם, אז גם יהיו להם מחשבות שוויוניות. אבל אני, אי אפשר להתעלם ממה קרה בישראל בתקופת המלחמה. אני עוד לא עשיתי עם זה כלום, אבל מתחילת המלחמה אני מצלמת מסכי טלוויזיה של חדשות ושדרנים ושדרניות, ופשוט איך שנהייתה מלחמה, כמעט כל אנשים ירדו מהמסכים, כמעט בכל פאנל ראו אישה אחת, נכון. אולי שהיא המגישה,
נכון.
אולי לפעמים פרשנית אחת, אולי שהגברים כבר קרסו, הכניסו עוד אחת, ופשוט כל הזמן, אפילו עכשיו, בשחרור של החטופות, שוב פעם פתחתי טלוויזיה, יושב פאנל, זה 3 חטופות, יושב בשטח בדרום, פאנל של שלושה גברים מדברים על החטופות ושחרור החטופות. יושב פאנל באולפן, שאולי יש בו אישה אחת, מדבר על החטופות, ושולחים את השלוש אמאות, בלי בכלל למצמץ אם זה יהיה אמאות או אבות, ברור שמי שנשלח לפגוש את החטופות זה האמאות. לא שאני אגיד שבתור אמא, ברור שהייתי ברור, רוצה להיות גם, זאת, אבל מה עם האבות? מה עם האבות? או ששולחים את שניהם, או ששולחים משהו יותר מגוון. זאת אומרת, אנחנו רואים איך מהר בתוך מלחמה, אנחנו נכנסים לתפיסות הכי סטריאוטיפיות.
שגם האישה בעורף עם הילדים, והגבר הוא הלוחם,
לגמרי, בגדול. לגמרי.
וגם הבייבי בום הזה של אחרי המלחמה, שהם עוד יותר נשארות עם הילדים.
כן. ואני אפילו אגיד שנשאלתי על ידי הרבה חברים וחברות ואנשים ברחוב, שאלה מאוד נוקבת, והיא הייתה שאלה של למה כל כך ברור לכולם שקודם משחררים חטופות ולא חטופים? וזו שאלה קשה, זו שאלה שקשה לתת עליה תשובה, זה לא כאילו גברים בשבי לא נאנסים, זה לא כאילו גברים בשבי לא מוטרדים, מעונים, מצולקים לכל החיים שלהם, וזו באמת שאלה שקשה לתת עליה תשובה מדויקת. ואנשים אומרים לי, בעולם שוויוני, אתם כל הזמן מדברות על שוויון, אז למה צריך לשחרר את הנשים ולא לשחרר את הגברים? וזו באמת שאלה. אני אמרתי, אוקיי, אבל אין מה לעשות שאנחנו בתוך קונטקסט חברתי, אנחנו בדיאלוג עם עוד אומות, עם עוד תפיסות, וצריך לשחרר את מי שאפשר, אז עם הטיקט של קודם נכון, ילדים ונשים, לגמרי. אז אין מה לעשות, אבל מצד שני, זה מעלה שאלות נוקבות.
ומושג אחרון, זקנה. נשים זקנות, או זקנה.
כן.
דיברנו על זה קצת, אבל
כן,
קצת
הייתה לי סטודנטית שעשתה על זה תזה מאוד מעניינת על נשים וזקנה בקיבוץ, וראינה אנשים בקיבוץ על החוויה שלהם של זקנה. זה היה מחקר די מטלטל, כי בקיבוץ אנחנו לכאורה חושבים על לאהב תיאורטית כמקום שאין בו יחס הכוח, ושכולם שותפים להחלטות.
הם מאוד מטופלים, האנשים.
לא, אבל שהם שותפים, שקיבוץ זה מקום שכולם שותפים להחלטות, ולהשפעה, והיא דיברה על חוויה מאוד קשה של אנשים הבוגרות, שהן לא שותפות להחלטות של הקיבוץ, שפחות רואים אותם בזירה הציבורית. זאת אומרת, הן הופכות להיות מאוד משמעותיות, בתוך הבית, הן מקבלות הרבה הכרה, כסבתות, כסבתות רבות, כאימהות וכולי, אבל הקול הציבורי שלהם מושתק. גם אם הן מנסות, אין להן השפעה, ואני חושבת שאי אפשר להסתכל על זקנה כמילה אחת, אוקיי? צריך באמת להתחיל להסתכל מה קורה עם המושג הזה בזירות שונות, ואני זוכרת שדרור סבו עשה סרט שנחרט לי, אני לא זוכרת איך קוראים לו, על קבוצת גברים מבוגרים שהיו לוחמים בפלמח או באצל, ושהם מחליטים שהם מתנקמים בכולם כרגע על כל העוול שעושים להם כאנשים זקנים. וואו, ומתכננים חזק. כל מיני, כן, זו סדרה טלוויזיונית מעולה, הם מתכננים כל מיני אקטים של נקמה. אז אני חושבת שיש פה, יש פה הרבה סטריאוטיפים, יש פה הרבה תפיסות כלפי הגיל, יש פה אפילו, אפרופו פריבילגיות, שאימא שלי הייתה מאושפזת לאחרונה בבית חולים, ואמרתי לה, אימא, תציגי את עצמך, תגידי מי את, תגידי במה את עוסקת, תתני להם קצת להבין איזה מין בן אדם את, כי אחרת יראו אותך כאישה זקנה. אוקיי? זאת אומרת, גם האחיות וגם הרופאים פחות יגיבו עלייך, ואם הם ידעו שאת מסתקרנת מזה, עושה את זה, זה התחום העניין שלך, זה האישיות שלך, הם יראו אותך שונה, כי אנחנו כולנו רואים אחרת הסבים שלנו, ורואים אחרת אנשים זקנים.
אני רוצה לשתף אותך באיזה תמונה שנחרטה בזיכרוני, אפרופו זירות. הייתה לי סבתא מיוחדת במינה. גדלה בוורשה, עלתה לארץ בגיל 17, קלקלה את עצמה, קנתה בתים פה בתל אביב, באמת חדה מאוד, לא למדה, אבל הייתה, היא גם נתפסה מאוד קשה, כי היא מאוד הייתה עמדה על דעותיה כל הזמן, והייתה דעתנית, אז זה, אמרו עליה שהיא אישה קשה.
אבל נראה שקיבלת הרבה מהעוצמות שלך ממנה.
ואני זוכרת איך עם השנים, ככל שהיא הזדקנה, סביב השולחן, היא הלכה והשתתקה. קולה הושתק.
וואו. במשפחה, את אומרת.
כן, ואני מדברת על הזירה המשפחתית. ואני חושבת שאני רואה את זה כמשהו שחוזר על עצמו. כן. שאנשים מבוגרים, והרבה פעמים נשים סקנות, הולכות וקולן, הן הופכות להיות בשוליים, גם כן. בתוך המסגרת המשפחתית.
אני חייבת להגיד ש... תראי, קודם כל את מדברת על הדרה כפולה, נכון? כי יש לנו גם זקנה, ויש לנו
כן,
גם
בדיוק.
מגדר, יש לנו את ה-intersectionality, את הצלבת זהויות של שתי זהויות שוליות שמצטלבות פה. אני חייבת להגיד שמהניסיון האישי שלי, אני לא רואה את זה אצלנו בבית, במשפחה, בסבים, בסבתות.
זה כמובן השתקה עדינה, זה לא
ברור,
מתחת לפני
נכון,
השטח,
נכון,
זה לא
אני
מסר.
אני מבינה. אני לא רואה את זה, ואני חושבת שגם אנשים שם במחקר ההוא פחות דיפרו על זה בזירה הביתית, ויכול להיות שגם גברים מרגישים את זה בתוך הזירה הביתית כשהם מבוגרים יותר. אני חושבת שהרבה פעמים זה גם מתחבר, לא רק לזה, זה מתחבר לפעמים לקושי בשמיעה, שלא תמיד רוצים מכשירי שמיעה או כן רוצים,
נכון.
ואז יותר קשה לשמוע שגם כאילו תיאורטית או אובייקטיבית מרחיק אותך מתוך השיח או לעייפות, או קורים עוד דברים, זאת אומרת, בכל זאת אין, אי אפשר לגמרי לשכוח שבתוך זקנה יש גם לפעמים אובדן זיכרון, דמנציה, חולי, יש עוד קשיים שאי אפשר לגמרי להתעלם מהם. אני עדיין חושבת שיש הרבה נשים שמאוד חדות ומאוד בהירות ומאוד יודעות, גם בגיל בוגר, ואני חושבת שזו אחריות שלנו, אפרופו ששאלת על אחריות, זו אחריות שלנו לדאוג שיהיה להם קול.
כמו שאמרת לי, אמא שלך בבית חולים.
כן. אני יותר אמרתי לה, תקשיבי, את צריכה לשים את עצמך שם כדי שאנשים, כי זה מה שיעבור לאנשים בראש. והם לא מכירים אותך. הם לא... ואני אגיד את זה לכל אישה, זה לא משנה אם היא פרופסור, או היא הייתה כל חייה מישהי שבשלה מופלטות מעולות, ומה שהיא תגיד להם זה ש... היא עושה את המופלטות הכי טובות בעולם, אז הם כבר יכירו אותה, היא לא תהיה אישה, סקנה, היא תהיה דמות. ואין ספק שאנחנו כולנו גדלנו על האגדות ילדים, שהאישה היפה, הנסיכה, היא תמיד סופר צעירה, אפרופו מודל היופי, סופר יפה, הרבה פעמים גם קלולס, נרדמת, צריך להעיר אותה, צריך להגן עליה, לא יודעת מה היא רוצה, מוכנה לוותר על כל הזהות שלה, בין אם זה הקול שלה בבת הים, או הסנפירים שלה, הכל בשביל להיות עם הנסיך. והאישה, עם הכוח, וההשפעה, והידע, והעוצמות, והכישוף, שהיא המכשפה, הרעה, המכוערת, הזקנה, המסוכנת.
כמה נשים העלו על המוקד בגלל הדברים האלה בעבר.
אבל עזבי נשים שעלו על המוקד. איך כולנו גדלנו על הסרטים האלה שאת צריכה לבחור? את רוצה להיות היפהפייה הנרדמת, או את רוצה להיות המכשפה, המכוערת והמרושעת שיש לה כוח, ושהיא גם זקנה. אז אני חושבת שהדיכוטומיות האלה זה דיכוטומיות שכולנו התחנכנו עליהן, ו... שאנחנו צריכות לחשוב בעצם איך אנחנו רגע משנות את התפיסות האלה.
וואי, רונית, הייתי יכולה להמשיך לדבר איתך, אבל הגענו לסיום. אני חושבת שלסיום הייתי שמחה אם ככה תשתפי באיזה טקסט כזה שאת לוקחת איתך בנדודים.
באמת הבאתי לך איזה טקסט, דווקא שחשבתי עליו, שלא ידעתי בדיוק על מה נדבר, אבל הוא דווקא מסכם... יפה את ה... אני אקריא פה רגע. אוקיי, אני אקריא שני טקסטים. אחד קוראים לו אחריות, וכתבה אותו אגי משול. בחצר האחורית פורח היום ליום, הקקטוס הזה ששמו לא ידוע לי, ואם אני לא אראה אותו, מי יראה? ואני חושבת שזה נכון גם על נשים ואנשים, אבל גם על הטבע וגם על המבט הזה.
אפרופו מה שדיברנו.
המשוטט. ואולי השיר השני הכי כזה ספונטני, שכתב אברהם חלפי, זה עם קומץ שמיים ביד, הייתי עובר או הייתי עוברת את חיי, הייתי חוצה את הים ברגליי עם קומץ שמיים ביד.
קסים. תודה רבה, רונית.
תודה רבה לך, היה מדהים לשוחח.